טוב, כן, כנס לנושא שלנו היום, כמו שדרנו אותו בהודעה. אנחנו נמצאים בימי השובבים, ובימי השובבים באופן טבעי עוסקים בנושא של השובבים, אבל יש פה איזה חיבור גם לימים האלה של האווירה של חודש שבט, וט"ו בשבט כמובן בשיא שלו, שזה זמן שאנחנו קצת עוסקים בחיים הטבעיים שלנו, במציאות של, אם זה המציאות של הסביבה, אם זה מציאות בכלל של הגוף שלנו, וכחלק מהסיפור הזה יש את הנושא של הגישה שלנו לכל הנושא של אכילה. אז אחרי הצהריים נשמע משהו יותר ככה מן הסתם שממש ייתן הדרכות מעשיות, שאני לא, עוד לא תזונאי ועוד לא יודע, צריך להיות תזונאי בשביל עצמי כדי לדעת מה לאכול, אבל לא ברמה כזאת שאני יודע לתת על זה שיחה. אבל יש כמה נקודות למחשבה שחלקם גם קשורות באמת לעבודה על יצר המין, יצר העריות, כי כפי שידוע, שני הכוחות האלה מאוד מאוד קשורים אחד לשני, כדי כך שאנחנו יודעים שאפילו חז"ל וגם בתורה, הרבה פעמים יש ביטוי של הייתה אוכלת איתו. הייתה אוכלת איתו, מדברים על זיווג, על מציאות של קשר מיני, וקוראים לזה הייתה אוכלת איתו. זאת אומרת, זה לא סתם, אלא בגלל שבאמת אלה שני כוחות מאוד מאוד חזקים לקיום של החיים, לקיום של החיים שלנו. ידועים הדברים של הרמב״ם בפתיחה שלו לספר קדושה, שהרמב״ם מסביר שהוא קרא לספר הזה קדושה, כי הספר הזה יעסוק במאכלות אסורות ובביאות אסורות, ואלה שני הדברים שעם ישראל נבדל בהם מכל המין החי על פני האדמה, שהוא עושה את הדברים האלה בקדושה. הוא יודע איך לעשות את הדברים האלה בעדינות וברוממות משמעותית. הייתי אומר שאני חושב ככה, שאפשר גם ממש לקחת את הדברים הידועים של הרמב״ם בהלכות איסורי ביאה, ובמובן מסוים הם מאוד קשורים גם לנושא הזה של תאוות האכילה. אני אזכיר את דברי הרמב״ם, שהרמב״ם אומר את המשפט, אין מחשבת עריות שרויה, אלא בלב פנוי מן החוכמה. כלומר, כוונת הרמב״ם, אנחנו מדברים על זה הרבה פעמים בכל מיני הזדמנויות, שכשאתה רוצה לעבוד על היצר הזה של העריות, בעצם חלק גדול מהאנרגיה שלך צריכה להיות לא איך אני מתגבר על זה, אלא איך אני ממלא את עצמי באנרגיות חיוביות כאלה ובחיים כל כך בעלי משמעות, שבסוף כאילו זה כבר הנושא הזה של העריות כבר לא ממלא אותי. כלומר, אני כבר לא, אז היצר נמשך, הוא נשאר, וכמובן שעדיין צריך, וננסה גם לתת עוד כמה רעיונות ומחשבות עקרוניות, אבל אין ספק, גם רואים את זה, אני חושב, בחיים, בעולם. אני יודע על עצמי, לא יודע מה על אחרים, אני יכול לדבר על עצמי, שכשאני משועמם, אני מחפש משהו לאכול. נראה לי שזה האינסטינקט, נראה לי של כולנו, שברגע שכזה אין לך מה לעשות, אז האינסטינקט הכי זה יתחיל לפתוח את הארונות ואת המקררים בבית, ככה, כדי לראות אם יש איזה משהו להכניס, זה מין איזה מילוי כזה, זה מין איזשהו דחף כזה. זה לא חייב להיות שאני באותו רגע ממש רעב. זה לא שאני ממש רעב, אבל אני רעב לאיזשהו עשייה. אני רעב לאיזשהו מילוי, ולכן זה ממש מזכיר את זה. הייתי אומר, אין מחשבת במקום עריות, אין מחשבת אכילה או תאוות אכילה או רצון לאכילה שרויה, אלא בלב פנוי. תמיד אני אומר, אפשר להוריד או להוסיף, לא רק בלב פנוי מן החוכמה, אלא בלב פנוי מחיים מלאים בתוכן ובעשייה. ברגע שהאדם יש לו כל הזמן מה לעשות? ברור שהרמב"ם אומר חוכמה, והוא מתכוון לתורה, ותורה וחוכמה במובן הרחב של חוכמה, שהיא כוללת הרבה דברים, אז זה כמובן משהו ממש רוחני, שעוד יותר נותן כוח מיוחד, כמו שאנחנו יודעים, כמו שחזל אומרים, שדברי תורה זה בראתי לו יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין, ברור שהתורה היא תבלין במיוחד, היא כוח מיוחד שעוזר להתגבר על הדברים הגשמיים. אבל באמת, באמת זה לא רק תורה, אלא באמת אם יש לי סדר יום, שאני יודע מה אני עושה, ופה אני לומד, ופה אני עושה איזה התנדבות, ופה אני נח, ופה אני רץ, ואני כל הזמן יודע מה אני עושה, וכמובן אדם בחיים הרחבים שלו זה יותר מבחור ישיבה, יש לו הרבה יותר דברים, הנושא של האוכל הופך להיות פתאום משהו כזה שאגב, אני חושב, אני לא, שוב, אני לא מומחה, אבל זה שאומרים שחלק מהדברים שהם לא בריאים בנושא של אוכל, זה שאוכלים בצורה לא קבועה ולא מסודרת. זאת אומרת, החטיפות האלה בין הארוחות, בקטעים המשועממים האלה, שאתה מחפש משהו, זה גם לא בריא. זאת אומרת, זה גם לא בריא, וגם מבחינת אחת האנרגיות שלך עכשיו, אתה משקיע אותן במשהו שהוא פחות משמעותי, ואולי אפילו יכול להיות פוגע ולא טוב, ולכן כדאי לחשוב על העניין הזה בהקשר הזה. עוד משהו אחד, נקרא לזה קודם כל בתחום באמת היותר הערכי, היותר גבוה, הוא באמת גבוה, אבל בכל זאת יש, כדאי להתחיל ממנו, לפני שככה קצת יורדים יותר, באמת לעצות יותר מעשיות מהעולם שלנו, זה שיש בכלל תמיד מקום למחשבה, למה הקדוש ברוך הוא בכלל עשה אותנו כאלה, שצריכים כל יום לאכול כמה ארוחות ביום, פעם היה שתיים, היום שלוש, אולי זה כבר לא שלוש, היום לפי מה שאני שומע, מה שקורה בערבים, אז כבר אפשר לומר, יש ארבע ארוחות ביום. יש בוקר, צהריים, ערב ולילה. כאילו, אומרים לי, חבר'ה, תשמע, אתה יודע מה זה משעה שמונה, עכשיו השעה 11, אנחנו כבר רעבים, זה כבר, עברו כבר שלוש שעות, אז יש כבר ארבע ארוחות ביום. אבל לא משנה, בוא נחשוב רגע, לפעמים אני אומר את זה, כי לפעמים אני ככה, פונה לקדוש ברוך הוא, אומר לו, תגיד, כאילו, כמה אנרגיות אנחנו משקיעים, כאילו, אתה צריך לעשות, שולחים אותך לקניות בסופר, אחר כך אתה צריך לסדר את הקניות בבית, אחר כך אתה צריך להכין את האוכל, אני לא, כי אני לא יודע, אבל מישהו מכין את האוכל, אחר כך אתה שוטף כלים, זה אני כן יודע, שוטף כלים, וזה חוץ מהזמן של האוכל עצמו, אתה מסתכל על היום, אתה אומר, וואלה, לא יודע כמה זמן ביום אני, בשבוע, בחיים, לא יודע, עושה פעם חשבון, נראה לי זה כמה שנים בחיים, שנים טובות, אנחנו מתעסקים עם האוכל. אני מדבר עכשיו, גם אם זה בבחינת צדיק אוכל הסוף הנפשו, לא בין הארוחות ולא דברים לא בריאים, סתם אוכל. אז אתה שואל את עצמך, מה, קדוש ברוך הוא, מה אתה רוצה? מה העניין? זאת אומרת, למה בראת אותנו בצורה הזאת? אתה אומר, בוא, היינו מרוויחים, לפעמים יש צום, לפעמים יש צום, ואז אני אומר, וואי, איזה יום ארוך יש לי, כאילו. איזה יום צום, פתאום אין כלום, הכל כזה ריק, פתאום יש לך הרבה שעות. ממש הולכים לישון בשעות האלה בצום, אבל בהנחה שלא הולכים לישון, אלא מתפקדים, אז פתאום יש לך כזה גם יותר זמן. אז נראה שפחות אחד הדברים ש כתובים הרבה ככה בספרים, זה העניין שבעצם דרך האוכל אנחנו מעלים את כל המציאות של הדומם, הצומח והחי, אנחנו מעלים את זה בעצם לאדם, שהאדם אם הוא מתפקד כאדם, זאת אומרת כאדם שבאמת חי חיים בעלי משמעות, בעלי תוכן, בעלי עניין, ודאי אם הוא אדם מאמין, אם הוא אדם יהודי, שומר מצוות, לומד תורה, מקיים מצוות, עושה חסדים, פועל בעולם דברים חיוביים, אז בעצם הוא מעלה דרך האוכל, אנחנו בעצם מעלים את כל העולם למה שאנחנו עושים. אנחנו אוכלים דומם, כן, מים וכדומה, וצומח כמובן, ואנחנו גם אוכלים חי, אולי נחזור פעם, נזכה להיות הרב שלומי פעם, שאולי יש עוד כמה אנשים, כן, שלא אוכלים את החי, אבל בינתיים אנחנו ככה דרכו של העולם, אנחנו אוכלים גם את החי, אנחנו אפילו מאוד אוכלים את החי, ככה אנחנו רוצים להעלות את החי ככה חזק, ככה אנחנו עושים לו ככה על האש, ככה ממש מעלים אותו חזק, את כל עולם החי. באמת מביא רב צדוק בקונטרס שלו את האוכל, אז הוא מביא את העניין הזה שמסכת חולין, חזל שמו אותה בסדר קודשים. הוא אומר, לכן נקבעה מסכת חולין בסדר קודשים. דלא הותר, אלא למי שאוכל חולין על טהרת הקודש. כלומר, עצם העניין ששולחנו דומה למזבח, אנחנו יודעים שהשולחן דומה למזבח, ויש מסכת חולין, שלכאורה, מה היא קשורה לסדר קודשים? סדר קודשים עוסק בקודשים. כן, זה מתחיל בזבחים מנחות, אני רוצה להזכיר למי ש... נגיע בדף היומי עוד כמה זמן, כמה חודשים, שנים. אז זבחים מנחות חולין. ממש נמצא עמוק בתוך סדר קודשים, וזה לכאורה מה זה קשור לקודשים, זה כל אחד שוחט, אוכל, וזה, השם הוא חולין, זה סדר קודשים, והשם הוא חולין. אלא, אומר רב צדוק, זה בא להגיד לך, שהחולין הם קודשים. זאת אומרת, בעצם, אם אתה אוכל, באמת, צדיק אוכל לשובע נפשו, אוכל נכון, אוכל טוב, אוכל באמת לשם המטרה הזאת, אז באמת, אדרבה, אז האוכל הופך להיות, לא רק שהוא לא בדיעבד, ולא רק שלא צריך להילחם בו, אלא הפוך, הוא הופך להיות הדרך שבה אנחנו מרוממים ומתקנים את העולם. אז אם טיפה ככה נוריד את הדברים לכמה עצות מעשיות בהקשר הזה. אז באמת הדבר הראשון שהוא ככה המשך של ה... קצת של הנושא הקודם, מחבר קצת בין שני החלקים, זה ידוע, וזה ידוע קודם כל במציאות, אני חושב שכל אחד מרגיש את זה, גם המסיעת ישרים, שמכיר את הדברים של המסיעת ישרים בהקשר של הנושא של, של האוכל, אז הוא מביא בפרק תתוו, הוא מביא ככה, כל שכן, אם ישים מליבו החלאים הרבים שיכולים לבוא עליו מחמת אכילתו, ולפחות הכובד שמגיעהו אחר האכילה, והעשנים המעבילים את שכלו. הנה על כל אלה ודאי שלא יחפוץ אדם בדבר הזה, כמו שטובתו אינה טובה וכולי. הוא אומר מסיעת שרים, וכל אחד מרגיש את זה, בוא ננסה רגע קצת לחשוב, כאשר אנחנו אוכלים מעבר למידה, כן? עכשיו אנחנו רוצים קצת לדבר על ההתמודדות שלנו עם הנושא של האוכל, שכמו שאמרנו, אין לנו בעיה עם ארוחות מסודרות, כשהן גם באוכל שהוא בסדר, שהוא בריא, והוא לא בכמות, לא באיכות שלו, הוא גם בריא באיכות שלו, וגם בריא בכמות שלו, שלא אוכלים כמויות יותר גדולות, אז כמו שאמרנו, זה מצוין. אנחנו מדברים עכשיו, בכמה דקות שנותרו לנו, אנחנו מדברים על על החלק שאיתו אנחנו צריכים להתמודד, דהיינו על על הדברים שהם לא טובים, שהם יותר מדי, או שהם לא בריאים, או שהם יותר מדי. אז אומר סיאת ישרים, דבר ראשון, בוא תנסה לחשוב טיפה קדימה, מה הולך לקרות לך אחרי זה, כמה זה פוגע ברעננות שלך, כמה זה פוגע, ואתה רוצה להיות, אתה רוצה להיות רענן, שהכל יעבור. אגב, לגמרי, נדמה לי שאומרים כל התזונאים, אני לפחות ככה עושה, לשתות במשך היום הרבה מים, זה דבר, אני רואה פה הרבה בקבוקים, זה דווקא טוב, אנשים הולכים עם בקבוקים, אז זה מצוין, רק להשתדל לא למלא באמצע התפילה, לפעמים אני רואה, הולכים למלא באמצע התפילה. אתם מלאו לפני התפילה, אחרי התפילה, לא צריך דווקא באמצע התפילה ללכת למלא את המים, אבל משך היום לשתות הרבה מים, דבר מאוד מאוד בריא לכל המערכת שתעבוד כמו שצריך, זה ככה דרך אגב. אז אם כן, אז דבר ראשון, אדם ש... רוצה חיים רעננים, רוצה להיות תמיד כזה בתחושה שהוא כליל, שהוא יכול עכשיו עוד לתפקד עוד הרבה שעות, לא מרגיש כזה כבד, כזה עכשיו בא לו כזה לישון, או בא לו כזה עכשיו לנוח, כי הוא כולו כזה זה, אז זה אדם שחושב קדימה, וקצת מגביל את עצמו, ורואה איך באמת הוא אוכל דברים מסוג כזה, וגם בכמות כזאת, שתאפשר לו את הדבר הזה. דבר ראשון. דבר שני, זה מה שרב צדוק קורא מתינות. צדוק אומר, זה ממש כמה שורות מלשונו מאוד יפה פה בקונטרס את האוכל, שנמצא בפרי צדיק בסוף ספר בראשית, הוא אומר, העצה השנייה היא המתיקות, היא המתינות. כי יסוד תוקף התאווה, המהירות שרוצה לבלוע ולהשלים תאוותו, חיש. אמרו חז"ל שתורה לימדה דרך ארץ שלא יאכל אדם בשר אלא בהזמנה. ולשון חכמים מסכת ברכות, בכל אכילה נכנסים. לומר שצריך כניסה והכנה לאכילה. אפילו באכילת אני נאמר שם נכנס לאכול פתאום במלח. כן, זוכרים? ברכות, דף ב', נכנסים לאכול בהרבה שבתות, נכנסים לאכול בכהנים, נכנסים לאכול בתרומתם. מה זה נכנסים לאכול? לכל דבר נכנסים. אבל אומר רב צדוק, נכנסים, הכוונה היא, יש איזה הכנה, לא באים חוטפים, כלומר זה אפילו, וגם פה זה עניין בריאותי, נגיד לאכול בעמידה, עוד פעם, אני לא איזה מומחה, אבל שמעתי פעם, זה נראה לי גם הגיוני, נגיד לאכול בעמידה או לאכול בישיבה, מבחינת מערכת העיכול. אז זה גם פיזית וגם מבחינה רוחנית. אם אתה נכנס לאוכל ככה במתינות, לא בלחץ, לא בהתלהבות של, אז בסדר, אתה אמנם רוצה להעלות את המאכל, כמו שאמרנו, את הדומם, את הצומח ואת החי, ואתה מתלהב לקראת קיום המצווה, אבל כשאתה מגיע למצווה עצמה, כשאתה מגיע לעניין עצמו, עושה את זה בנחת. זה גם כמובן כל העניין כנראה של נטילת ידיים וברכות. כל הדבר הזה בעצם, אם נחשוב מה הוא אומר לנו, לא רק נעשה אותו ככה בצורה טכנית, אלא נבין את הרציונל, אז ברור שזה בא ככה למתן את הדברים. וגם מה שכמובן רב צדוק כבר לא נכנס לרזולוציה הזאת, אבל זה דבר ידוע, אחד הדברים הכי ידועים בעניינים האלה של האוכל, זה באיזה מהירות אתה אוכל. כי הרי מה שקורה זה שהמוח משדר את השדרים של השובע, לוקח לו זמן מהרגע שאדם באמת שבע. עד שהמוח משדר לו את השדר שהוא שבע, זה דבר שלוקח איזה 10 דקות, רבע שעה, לא זוכר כבר בדיוק את הזמנים של המומחים, אבל זה לוקח זמן. עכשיו תשימו לב מה קורה. אם אדם אוכל ככה במתינות, ככה ברוגע, לא בלחץ, אז אם מילא, הוא ירגיש, בוא נגיד הפוך, אם הוא אוכל מהר, הוא לא ירגיש שבע. כי הוא אוכל מהר, הוא מרגיש שהוא לא שבע, אז הוא אומר לעצמו, תשמע, אתה לא שבע, אתה חייב לאכול, אתה לא שבע. הוא גם, בחורי ישיבה בכלל יש בעיה גדולה, כי אין פת בסלו. הרי זה ידוע שאדם שהוא נמצא בבית והמקרר לידו, אז הוא לא רעב כל היום. כי הוא יודע שאם הוא ירצה, הוא פותח ואוכל. ואז הוא לא רעב, הוא יכול לחכות בזה. אבל בחור ישיבה, נגמר, נסגר אחד האוכל, שעה 2, ואז הוא עומד חסר עונים, וכמובן הוא לא מעלה על דעתו חס וחלילה להיכנס למטבח ולקחת משהו בלי רשות, אוי ואבוי, גזל וזה, בכלל לא מתחיל. ואז הוא אומר, וואו, וואו, עכשיו עד 7 בערב, כאילו מה קורה? ישר הוא נהיה רעב. כאילו עוד לא מתחיל זה, כבר הוא נהיה, עוד לא גמר לאכול, הוא כבר נהיה רעב, רק מהמחשבה הזאת. ואז הוא הולך לקנות, ואז הוא לחוץ. אז זה קשור לנושא הראשון שפתחנו בו, שכשהוא יודע שיש לו עכשיו ריצה, ויש לו סדר צהריים, ויש לו דברים לעשות, אז הוא שוכח מהאוכל, כי הוא מתמלא מדברים אחרים. אבל על כל פנים, זה משהו מאוד משמעותי. האוכל מהר, אתה אוכל הרבה יותר מהכמות, ובעצם כבר, אם היית ככה אוכל יותר במתינות, המוח כבר היה מספיק לשדר לך את השדר שאתה לא צריך יותר. כי הרי ברור שמבחינת האמת, הרבה פעמים אנחנו אוכלים הרבה יותר ממה שאנחנו צריכים. ולכן כל הנושא הזה של המתינות והרוגע והעדינות והזמן שבו אוכלים והצורה שבה אוכלים, לא חוטפים ככה בלי לחשוב לזה, מה שנקרא מתיישבים לאכול. מתיישבים, ואז טיפה חושבים גם כמה אני אוכל. וידוע שאחד התרגילים, אני זוכר את עצמי עוד בתור בחור ישיבה, עושה לעצמי, וגם קצת מדבר על זה עם חברים, וכדאי שתהיה גם אווירה חברתית שמדברת על זה, שאתה, נגיד, היית רגיל לאכול בארוחה, נגיד שאוכלים בלחם, סתם מדוגמה, היית רגיל לאכול, אני יודע מה, איקס פרוסות, ואז אתה עושה ככה לעצמך, אתה אומר, רגע, בוא ננסה פרוסה אחת פחות. הייתי רגיל, לפעמים אתם רואים בארוחת צהריים, באיזה ארוחה, אתה רואה מישהו כבר שם לידו כאילו את הערימה של הפרוסות ככה, שאת בטוח, לא יודע, שישאר לו, נראה לי היום אין בעיה, כי יש מספיק, אבל לפעמים היה כזה, אז נגיד הוא כבר רגיל מראש, הוא לוקח חמש, הוא אומר, בוא ננסה איך זה עם ארבע. הוא לוקח ארבע, ואלא הוא רואה שזה בסדר, כאילו זה הספיק. ואז, עכשיו זה לא קל, זה להוריד עם משהו שהיית רגיל, ואתה ברגע הראשון עוד מרגיש לא שבע, אבל כשעובר איזה רבע שעה, 20 דקות, אתה כבר מרגיש בסדר גמור. אז זאת נקודה שנראה לי שיכולה מאוד לעזור באופן כללי בעבודה על העניין הזה. הדבר הנוסף, שבעיקר קשור באמת לרצון שלנו הטבעי, התאוותי שיש בתוכנו לאכול דברים מאוד מאוד טעימים ונעימים ככה להחך ולגרון וכדומה, ובהקשר הזה והדברים האלה לא תמיד הם הדברים הבריאים, וגם אם הם בסדר לאכול מהם בכמות גדולה מדי, זה גם בעייתי. אז איך אפשר ככה לנסות לקבל איזה טיפים בראש כדי להתמודד עם הדבר הזה? אז זה לכאורה גם פה שני דברים קצרים מהמסיעת ישרים. דבר ראשון שהמסיעת ישרים מביא לנו בעניין הזה, הוא אומר, כן, אמנם מילוי הקרס ומשתה היין יכול להוליד מינים רעים, כל שכן שביות האדם מרגיל עצמו לסבוע מאכילה ושתייה, הנה אם פעם אחת יחסר לו רגילותו, יכאב לו וירגיש מאוד, ומפני זה נמצא הוא מכניס עצמו בתוקף עמל הסחורה והגיעת הקניין לשתהיה שולחנו ארוחה כרצונו. ומשם חלילה נמשך אל הגזל וכו' וכו'. זאת אומרת, דבר ראשון, לראות איך אנחנו לא משתעבדים לדברים. זאת אומרת, אתה אוכל משהו, יש משהו שאתה אוהב לאכול, סבבה, בסדר. עזבו עכשיו, בריא, לא בריא, בוא נשים את זה רגע בצד. אבל לראות איך אנחנו לא משתעבדים, כי באוכל יש ממש מצב שאתה לא יכול בלי, כאילו אתה, מה, אין, אם אין את הדבר הזה והזה, אתה תרוץ לסופר עכשיו, ייקח לך עוד שעתיים עכשיו שתגמור את האוכל, כי אני לא יכול בלי הדבר הזה. צריך לנסות להשתחרר, זה קשור בכלל לסוג של, נקרא לזה התמכרות, אבל סוג של להיות רגילים למשהו בצורה כזאת שכבר אי אפשר בלעדיו. זה נקודה ראשונה למחשבה בעניין הזה. נקודה שנייה, שגם אותה מאיר המסיעת ישרים שם בהמשך, בפרק תתוו, זה העניין הזה שאומר, מביא את הדבר הזה, הנה תענוג המאכל, הוא היותר מוחש ומורגש. היש דבר עבד ונפסד יותר ממנו, שהרי אין שיעורו אלא בשיעור בית הבליעה. כיוון שיצא ממנה וירד בבני המאיים, כבר עבד זכרו ונשכח, וכך היא הסביה אם אכל ברבורים אבוסים, כמו אם אכל לחם כבר, לו אכל ממנו כדי סביעה. זאת אומרת, וזו מחשבה שכמובן מאוד קשה להתגבר עליה, בגלל שככה נברנו, שאנחנו מאוד נמשכים, רואים גם עם העיניים וגם עם הקול, רואים את מה שיש לפנינו, אבל לחשוב על זה שבסופו של דבר, כמה שניות, כמה דקות אחרי הזה, פעם שמעתי איזו עצה טובה, מעניינת, אני לפעמים מצליח ליישם אותה, אבל לא תמיד, כי זה מאוד קשה. כן? נגיד אתה ככה עומד לפני איזה, יש לפניך ככה איזה ממתק, ככה חבל על הזמן, אתה יושב על איזה משהו, חבילת שוקולד, ובעצם אם מנתחים את זה טוב, רואים שבקובייה הראשונה, שם העיקר ההנאה. כאילו, הקובייה הראשונה של השוקולד היא כאילו העבירה אותך ממצב של סתם אוכל רגיל, וזה לאיזה הנאה מאוד. הקובייה השנייה והשלישית, חשבו על זה, זה כבר קצת פחות, כי אתה כבר... ההנאה כבר התחילה, אחר כך השני והשלישי הוא כבר בעוצמה פחותה. אז לכן יש איזו שיטה כזאת להתמודד עם, עם היצר הזה, ואתה אומר לו, תשמע, אל תיגע בשוקולד הזה בכלל, בלתי אפשרי, כמעט אי אפשר. אז אתה אומר לו, אתה יודע מה, בסדר, קח אחד. ותרגיש את ההנאה וזהו, ואז תסגור אותה ותתרחק. אולי יש סיכוי ככה להתגבר על הדבר הזה. ואולי דבר אחרון, בכלל, לשיחה הזאת, שזה מחזיר אותנו חזרה לנושא של של הקשר לשובבים. בתאווה ההיא של המין, אז באמת אחד העצות שתמיד אומרים אותם בצורה הכי פשוטה וטבעית, כל אחד מרגיש את זה על עצמו, זה לנסות בתחבולות תעשה מלחמה, להתרחק צעד אחד לפני שאתה מגיע לאירוע עצמו. זאת אומרת, שאדם נמצא כבר בתוך, כן, נגיד המחשב, פתוח לפניו, והוא יודע שאם הוא ילחץ פה עוד לחיצה ועוד לחיצה אחת, זהו, הוא הולך להגיע לאותו אתר ששם הוא לא רוצה להיות, כי הוא יודע כבר מה מחכה שם, וכשהוא יגיע לשם כבר הוא לא יוכל לעמוד בזה. החכם רואה את הנולד, עוצר שני צעדים לפני כן, או לא נכנס בכלל למחשב, או דואג להישאר באותה תחנה שבה הוא נמצא, ולא ללחוץ את העוד שתי לחיצות האלה שיביאו אותו למקום שהוא כבר לא יוכל להתמודד. זאת אומרת, ההתמודדות כשהיא ממש כבר על הדבר עצמו, הרבה יותר קשה מאשר שאתה נמצא קצת לפני. מה זה אומר? שגם מבחינת האוכל, בעצם החכם שרואה את הנולד, ואני ממש מרגיש את זה, אני כל מה שאני אומר לכם, אני מרגיש על עצמי, אף אחד פה לא חסין, כולנו בני אדם, לא משנה באיזה גיל, גם בתאווה ההיא וגם בתאווה ההיא, אנחנו באותו, נמצאים בדיוק על אותו, על אותו מפלס. אין פה מישהו שהוא חסין. ולפעמים אני ממש ככה, לפעמים ככה בבית, אני אומר לאשתי, אחרי שבת נשארות עוגות וזה, אני אומר לה, בוא נתפוס עומת, תזרוק את זה לפח. כאילו, שלא יהיה פה כל השבוע, כי אם כל השבוע זה יהיה נורא קשה, לא לתפוס בסוף האוכל ככה איזה חתיכת מתוק, איזה חתיכת עוגה, איזה משהו, זה כבר פה לידך, ואתה זה, אז אתה אומר, אם זה לא יהיה עכשיו, אני לא אלך עכשיו לסופר, אתחיל לקנות עוגה עכשיו, אתחיל לקנות מנד, ברוך השם, כן, זה לא המצב. אז זהו, אין, אז אני, או שאני לא אוכל כלום, או שאני, לא יודע, אני אקח איזה תמר, ואו שאני לא אוכל כלום, כי בעצם כבר סבתי, זה סתם כזה צ'ופר כזה למנה אחרונה כזה, כמו בחתונות, ככה, עוד איזה משהו כזה בסוף, זה לא באמת בשביל לסבוע, זה בשביל ליהנות, ככה, לשם שמיים, ככה, בשביל לשם הגוף, ככה, לתת לו ליהנות. אז אם אין לך את זה בכלל, אם אתה מצליח להרחיק את זה ממך באיזשהו אופן, יש יותר סיכוי שתצליח להתמודד עם זה מאשר שאתה שם את זה ככה אצלך בארון או בזה, ואז וואו, אז צריך ממש להיות גיבור שבגיבורים, ענק שבענקים, כדי להצליח בכל זאת לא לזה. אבל אם בכל זאת יש לך את זה ואתה לוקח, אז כמו שאמרנו קודם, קח קובייה אחת, קח חתיכה אחת, תנסה ליהנות מהדבר הזה, ובזה לפתור את יצאת ידי חובת ההנאה, ואולי ככה אפשר יהיה בעזרת השם להתמודד טוב עם הדברים. אז בעזרת השם, כמו שאמרנו קצת ככה, נתנו כמה רעיונות. אחרי הצהריים, בעזרת השם, נשלים את הדברים, גם עם דברים אולי יותר מעשיים, שבעזרת השם יהיה הכל לטובה ולברכה.